שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממזיין במסכת חולין. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א', נסיים בשורה השלישית בממחת עמוד א'. השיעור היום יהיה 7 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בטריפות של הריאה. אתמול היינו בסדרה של הלכות של רב לגבי זה. היום נראה גם הלכות של רב אבל גם של עוד אמוראים, ונחלק היום את השיעור לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מספר האונות. כמו שלמדנו אתמול, על הריאה יש שתי אונות גדולות, אחת בימין ואחת בשמאל. מעליהם יש עוד אונות קטנות, בצד ימין של הבהמה יש 3 אונות, בצד שמאל יש 2. ואומר רבא, אם יש פחות או יותר ממה שאמור להיות, זה טרף. מרמר לעומת זאת אמר לשוחט אחד, אם יש פחות זה באמת טרף, אבל אם יש יותר זה לא טרף. אבל תלוי איפה היותר הזה. אם היותר הזה הוא בשורה של האונות, כלומר או בצד ימין או בצד שמאל, עוד אונה אחת באותה שורה, זה בסדר. אם זה מתחת לאונות באמצע, בין ימין לשמאל, גם זה בסדר. זה קורה הרבה, השוחטים קוראים לזה אינונית הדברדה, אונה של הוורד. אבל אם יש אונה נוספת באמצע בין ימין לשמאל מעל הריאה, כלומר לכיוון הגב, זה באמת מטריף, גם לפי מריימר, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, הגענו כבר לשורה השנייה בעמוד ב', זה לגבי הצבע והמרקם של הריאה, נחלק את זה לשתי הלכות. הלכה אחת זה ריאה שדומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, היא טרפה. מה הכוונה דומה לאופתה? גמרא מביאה 3 הסברים. הסבר אחד זה שהיא דומה לעץ במישוש, כלומר שהיא קשה כמו עץ, והסבר שלישי זה שהיא חלקה כמו עץ, כלומר היא לא מחולקת לאונות בכלל, ואז היא טרפה. זאת ההלכה הראשונה. אגב, אמרנו שיש 3 הסברים, בגמרא זה נראה כאילו יש 5, אבל לפי רש"י הסברים 3 ו-4 בעצם חוזרים על הסברים 1 ו-2 בהתאמה, לכן אמרנו שיש 3. בכל אופן, זאת ההלכה הראשונה לגבי הצבע והמרקם. הלכה השנייה לגבי זה, אומר רבא, אם זה כחול זה כשר, אם זה שחור כמו דיו זה טרף, כי שחור זה בעצם דם שהיה פעם אדום והוא התקלקל. אם זה ירוק ואדום, זה כשר. למדו את זה מרבי נתן הבבלי, שכשהוא ראה תינוק ירוק או אדום, הוא אמר לאמא, אל תמולי אותו, אם הוא ירוק זה אומר שעדיין אינו מספיק דם, אם הוא אדום יש לו יותר מדי, חכי זה יעבור ואז תמולי, מכאן שזה מצב שיכול להירפא ולכן זה לא טריפה. זה לגבי כחול, שחור, ירוק ואדום. דבר נוסף, אם זה בצבע של הכבד, זה כשר, אם זה בצבע של בשר, זה טרף. ודבר שלישי, אם זה בצבע צהוב כמו חלמון ביצה למשל, אז זה טרף, ועל זה שואלת הגמרא, הרי אמרנו שירוק זה כשר. בסוגריים נעיר שכשהגמרא אומרת ירוק, לפעמים היא מתכוונת לצהוב, ולכן יש כאן סתירה, תחליט, צהוב זה כשר או טרף. עונה הגמרא, צהוב זה טרף, ירוק, הכוונה ירוק ממש, ירוק הכרתי כמו שאנחנו אומרים היום ירוק, וזה כשר. עד כאן לגבי צבעים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי ריאה אטומה, כלומר שחטנו, הוצאנו את הריאה, ניפחנו אותה בשביל לבדוק האם יש בחור, ויש איזשהו אזור שלא מתנפח, כאילו משהו סותם את הצינור ואוויר לא מגיע לשם. האם זה כשר או לא? אומרת הגמרא, צריך לבדוק למה זה לא מגיע לשם. איך עושים את זה? חותכים את המקום שבו זה נראה סתום, ורואים אם יש מוגלה בפנים, כלומר היא זאת שסתמה, אז זה בסדר. אם לא רואים מוגלה, אז כנראה שהמבנה של הריאה עצמו היה סתום, אז זה לא טוב. אבל לפני שנמהר להטריף, בוא נבדוק אם באמת זה סתום לגמרי. כלומר, נשים קצת רוק או איזשהו עלה על המקום שנראה סתום, ננפח ונראה אם באמת לא יוצא שום אוויר. אם באמת לא יוצא שום אוויר, כלומר, העלה לא זז בכלל, אז זה יתרף. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, זה ממש באמצע עמוד ב', זה 2 דברים של רב יוסף לגבי נקב בריאה שבעצם כבר למדנו. אחד זה שאם יש נקב שעקרונית מטריף ורואים שאחרי זה עלה עליו איזשהו קרום וסתם אותו, זה לא עוזר וזה עדיין טרף. בסוגריים רק נעיר שתזכרו למה אתמול אמרנו שבכל זאת בסירחה זה יכול כן להיות קשר, ממש בסוף השיעור של אתמול, סגור סוגריים. הלכה שנייה, גם כן דין של רב יוסף שהזכרנו אתמול, אם מנפחים את הריאה ושומעים איפשה, אומר רב יוסף, אל תמהר להטריף. יכולת שזה איפשה, כי פשוט יש חור בין השכבה הראשונה לשכבה החיצונית של הריאה, אבל האוויר לא יוצא החוצה לגמרי, ואז יהיה קשר. איך תבדוק? שים במקום של האיפשה, כלומר של הרעש, איזשהו עלה או רוק, תנפח ותראה אם יוצא האוויר. אם אתה לא בטוח איפה, שים את כל הריאה בתוך מים. בכל אופן, תבדוק האם יוצא האוויר באמת או לא. אם לא יוצא אוויר וזה רק אוויר שיצא בין שתי השכבות, זה בסדר. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה לגבי ריאה שחסרה מבפנים. מה הכוונה מבפנים? עד עכשיו כשדיברנו על נקב בריאה, דיברנו על נקב בצד החיצוני של הריאה, כלומר שאפשר לראות אותו. שם זה מטריף, וכל שכן אם יש ממש חיסרון בחלק החיצוני זה מטריף. זה מה שדיברנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במה קורה אם יש חיסרון בתוך הריאה. כלומר, כלפי חוץ, הכל נראה בסדר, אבל בבפנוכו, בבשר שבפנים, משהו שם חסר. איך הוא חסר? אז יש שני מצבים. אחד זה שהוא הפך לנוזל, זה נקרא שהוא נשפך כקיטון, ממש אפשר לפתוח את הריאה ולשפוך את הנוזל החוצה. מצב שני זה שהריאה נימוקה, כלומר התייבשה והתפוררה מבפנים. בשני המצבים מפתיעים אולה לגבי המצב הראשון ורב נחמה לגבי המצב השני, זה לא טרף. כל עוד זה חיסרון פנימי, זה לא טרף. עכשיו על זה נעיר שתי הערות, נתחיל דווקא בשנייה. הערה השנייה אומר רבה, הוא אומר את זה לגבי כשזה נשפך כקיתון, אבל אולי זה גם נכון לגבי נימוק. אומר רבה, כל זה נכון רק שעדיין הסימפונות עצמן עדיין קיימות, ומה שנימוק והפך לנוזל זה רק החומר שביניהם. אבל אם גם חלק מהסימפונות הפך לנוזל, אפילו חלק קטן, אז זה כבר טרף. ואיך נבדוק את זה? נשפוך את כל התחולה הזאת הנוזלית של הריאה לתוך קערה, ונראה אם יש חוטים לבנים. אם יש חוטים לבנים, זה הסימפונות וזה מטריף. זאת הערה שנייה. עכשיו נחזור אחורה להערה הראשונה, וזה קושייה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב שאם יש נקב על הריאה או חיסרון, זה טרף. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה הזכרה של חיסרון זה מיותר. הרי אם נקב פוסל, אז ברור שחיסרון פוסל. אז למה זה הוזכר? לכאורה לא בשביל ללמד אותנו על חיסרון בצד החיצוני של הריאה, אלא חיסרון פנימי. כלומר שזה טרף, וזה קשה על מה שאמרנו שחיסרון פנימי בריאה לא מטריף. עונה הגמרא, זה לא מה שהמשנה התכוונה. כלומר, באמת חיסרון פנימי לא מטריף, וכשהמשנה הזכירה חיסרון, התכוונה לחיסרון חיצוני. אז למה בכל זאת היא הזכירה את זה? הזכירה את זה בשביל רבי שמעון. מה זה רבי שמעון? לא הזכרנו את זה עד עכשיו, אבל כשאמרנו כל הזמן שנקב בריאה מטריף, אז עד עכשיו אמרנו שמספיק שזה פצע את שתי השכבות החיצוניות של הריאה, זה כבר מטריף. אבל האמת היא שזו רק דעת רבנן. רבי שמעון חולק על זה ומקל קצת יותר. הוא אומר מתי זה מטריף? רק אם הנקב מגיע יותר עמוק, אם הוא מגיע לסימפונות. אבל פחות מזה, זה לא מטריף. עכשיו, על זה אומרת המשנה, מה שרבי שמעון חולק זה דווקא לגבי נקב, כמו למשל קוץ או סיכה, כלומר הבשר עצמו לא חסר, פשוט יש נקב. אבל אם יש ממש חיסרון מהבשר, כלומר בא משהו ולקח חלק מהבשר של הריאה, אז גם רבי שמעון מודה שגם אם זה לא עמוק עד הסימפונות, אלא רק שתי השכבות החיצוניות, גם לפי רבי שמעון זה יהיה טרפה. ככה הגמרא מסבירה למה המשנה הזכירה את חיסרון, בשביל ללמד אותנו שהוא מודה לרבנן שמספיק חיסרון חיצוני, שמספיק חיסרון די שטחי בשביל להטריף, והמשנה לא התכוונה לחיסרון פנימי, שעל זה כאמור דיברו אולה ורב נחמן, שזה לא מטריף. בסוגריים לסיום, רב נחמן גם מזכיר שאם ניטה לרחם זה לא מטריף, וגם אם התליע הכבד זה לא מטריף, ובזה הגענו לשורה השלישית של ממחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני הריאה וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על מספר האונות, שלפי רבה אם יש יותר או פחות ממה שאמור להיות זה טרף, לפי מרמר אם יש פחות זה טרף, אם יש יותר זה לא טרף, אם היותר הזה הוא בשורה של האונות או למטה באמצע, אבל אם הוא למעלה באמצע בין ימין לשמאל אז זה כן טרף. סעיף שני, לגבי הצבע והמרקם, אמרנו שלושה דברים. אחד, אם הריאה דומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, זה טרף. ראינו שלושה הסברים למה הכוונה שהיא דומה לעץ, או במראה שהיא לבנה, או במישוש שהיא קשה כעץ, או שהיא חלקה כעץ, כלומר שאין חלוקה לאונות, זה טרף. דבר שני, ראינו פירוט של כל מיני צבעים, אם זה כחול זה כשר, שחור כמו דיו זה טרף, ירוק ואדום זה כשר, צבע של כבד כשר, צבע של בשר טרף, וגם צהוב זה טרף, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, ריאה אטומה. אם היא אטומה בגלל מוגלה זה קשר, אם מהמבנה עצמו של הריאה זה טרף, אבל בודקים האם באמת היא אטומה לגמרי או שאולי בכל זאת יוצא קצת אוויר ואז זה לא טרף. סעיף רביעי, לגבי נקב, אם יש נקב שעלה עליו קרום זה עדיין טרף. אם שומעים איבשה כשמנפחים לא צריך למהר להטריף, כי יכול להיות שזה ריאה של אוויר שעובר מבפנים אל האזור בין שתי השכבות החיצוניות של הריאה ולא לא יוצא לגמרי החוצה ולכן זה לא יהיה טרף. איך בודקים את זה? על ידי רוק או עלה או שמים בתוך מים. בכל אופן, אם זה לא יוצא החוצה לגמרי זה קשר, כמו שראינו אתמול, זה היה הסעיף הרביעי. וסעיף חמישי ואחרון, נקב או חיסרון מחוץ לריאה זה מטריף, אבל חיסרון בתוך הריאה, כלומר ריאה שנשפחה כמים או ריאה שנימוקה מבפנים, זה קשר. ניסינו להקשות מהמשנה אבל תרצנו, אבל הגבלנו את היתר הזה בזה שעדיין נשארו הסימפונות, אם הסימפונות עצמם אפילו קצת גם כן אלמו, אז זה יטרף. כל טוב, ניפגש מחר.